השיעור באדיבות, אתר יהדות TV. יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. אוקיי, אנחנו בעמוד הנחת, אנחנו נמשיך ללמוד שער איכות ואמונה, פרק ג' עמוד הנחת. שבוע שעבר התחלנו את הפרק ג', בעצם לפני שבועיים התחלנו את הפרק ג', אבל היו שני שיעורים קצרים, בגלל שפעם אחת לא ידעו שיש שיעור, שבוע שעבר התוועדות, אז קצת נסכם עוד פעם את הדברים. אחרי הפרק א' והפרק ב', שהאדמו"ר הזקן מאוד מאוד העריך איך שהעולם מתהווה בכל רגע ורגע מדבר הוויה, ובלי הדבר הוויה שמהווה אותו העולם היה חוזר להיות עין ואפס כמו קודם שתי מבראשית, וכל הביאורים שהסברנו, אז האדמו"ר הזקן מגיע למסקנה אחרי כל הדברים האלה. עמוד עין חץ. אז אדמו"ר הזקן אומר שאחרי כל הביאורים הללו אדם מגיע למסקנה אחת ויחידה, שמה? שהנברא הוא נחשב באמת לעין ואפס ממש. בירחנו מאוד שבוע שעבר שזה לא הביאור שהעולם הוא דמיון, אלא שביחד עם זה שיש לו מציאות, כל המציאות שלו היא הוויה רוחנית, הוויה אלוקית. אני אגיד לכם עוד פעם משל שאמרתי, בגלל הקושי של החומר והדקות שבו צריך לחזור על הדברים כמה פעם אחר פעם. אם אתם זוכרים, סיפרתי לכם סיפור שהאדמו"ר האמצעי מביא לגבי הנקודה הזו. הסיפור שסיפרתי, אתם בטח זוכרים אותו, תכף אתם תראו שאתם זוכרים, על רבי אליעזר, או רבי אלעזר, שכחתי, שהיה תנא, והיה בעל בשר, היה שמן מאוד. ופעם אחת חבריו התנאים נתנו לו סם הרדמה, וכשהוא נרדם הם חתכו לו את פתחו לו את הבטן והוציאו גושים של בשר שומן. הם רצו לרפות אותו, הוציאו לו גושים של בשר שומן והניחו את הבשר הזה על שטח מסוים. אבל זה היה בחודש תמוז, שהיה החם ביותר. וההיגיון אומר שחום ובשר טרי, שמתנגשים יחד, הבשר מסריח, מטבע הדברים. ושם היה שהבשר לא יסריח. על זה אמר רבי אליעזר, או רבי אלעזר, שכרתי, על זה הוא אמר, על הבשר שלי נאמר, וגם בשרי ישכון לבטח. גם בשרי ישכון לבטח. מסביר האדמו"ר האמצעי, למה באמת הבשר לא ישכיח? אז אחד יגיד נס. בסדר, זה אפשר להגיד בצורה הכי קלה, היה נס. אבל האדמו"ר האמצעי מסביר את זה הרבה יותר לעומק. הוא אומר, מה כשבשר נרכב? למה הוא נרכב? כשאדם חס ושלום נפטר, למה הוא נרכב? הרי כי הוא אכל לא לשם שמיים, והגוף, הבשר שלו חדור במה? שהוא הכניס לעצמו אוכל לא לשם שמיים, אז הבשר שלו נטמע בשלוש טיפות הטמעות, כמו שלמדנו בפרק ז' פרק ח', ואז הדבר הזה נרכב. זה למדנו בתניה, שבגלל ההנאה בעולם הזה אדם צריך חיבוט הקבר, נכון? ואמרנו גם כשהוא חוזר בתשובה, רושם נשאר בגוף, נשאר בגוף, ועל זה אדם צריך חיבוט הקבר.
מה נשאר?
הרושם של הטומאה. הוא אכל עכשיו משהו ללא לשם שמיים. אם זה היה טמא, זה חזיר, זה היה חזיר. אכל דבר כשר לא לשם שמיים. זה, אני לא רוצה לחזור על זה כי זה ליקוטי המהר"ם רחוק. אז הבשר, לא משנה, זה לא בשר. האוכל שהוא אכל לא לשם שמיים, או שהוא שותה לא לשם שמיים, הופך להיות שלוש טיפות הטמעות. הוא מוריד את זה לשלוש טיפות הטמעות. וזה הופך להיות חלק מבשרו. נכון? האוכל מתעכל והופך להיות חלק מהבשר. מעלה, מהאדם, חלק מהבשר. אז עכשיו זורם בדם של האדם דם שנוצר ממאכלים שהם קשורים לשלוש ליפות הטמאות. אמרנו שכשהוא חוזר בתשובה הוא מחזיר את זה לקדושה, אבל רושם נשאר בגוף וצריך חיבוט הקבר, סוג של עונש אחרי 120. ואז אמרנו, אלא אם כן מי שלא נהנה מעולם הזה כל ימי חייו כרבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא. אז מה זה אומר? הוא מסביר האדמו"ר המציא אותו דבר. אותו תנא אחד שהיה בעל בשר, הוא אף פעם לא אכל לו לשם שמיים, ובכן הבשר שלו קדוש, אין שם שמץ של תומה, אז זה תמה, זה טהור, ובכן זה לא מסריח. כי מה שמסריח זה הבשר התמה, זה בגלל שבבשר מעורב בזה תומה שנוצרה או ממאכלים חד ושלום לא כשרים, או ממאכלים אפילו כשרים שהשתמשו בהם לא כפי הצורך.
אדם חוזר בתשובה, אז לא נאכול
לא מסתובב. לא, אז רושם נשא, זה תשובה באהבה, זה לא תשובה.
איזה לאכול שם שם?
להתכוון? להתכוון שאני אוכל כדי שיהיה לי כוח להתפלל, כוח ללמוד. אילה זקן זה כבר היה דרגה יותר טובה, הוא אכל בלית ברירה, הוא מצידו לא היה אוכל. אז בכל אופן, כן, לא מזמן היה ביום יום, אתמול, שלשום, נכון? היה כתוב שרב נחום מצ'רנוביל היה משמין מעמי נשמר אבא. כשאומר עמי נשמר אבא, היה לו תענוג באלוקות, זה היה גורם לו להיות שמן. אז אמרתי לאשתי, גם אני משמין, מעל המחיה. הוא משמין מעל המשמר אבא, אני מעל המחיה. עוד בורקס, אז משמינים. מעל המחיה. אז בכל אופן, נחזור לענייננו. למה האדמו"ר האמצעי מביא את כל המשל הזה של התנא, שהבשר שלו היה קדוש ולכן לא יסריח? הוא אומר, תראה מה יש פה. מצד אחד יש כאן בשר, אבל מצד שני הבשר הוא קדוש. אז להגיד שאין כאן בשר, יש כאן בשר, אבל כל המציאות של הבשר הזו שהוא בשר קדוש, ובכן הוא לא מסריח. כן, 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 נכון, נכון, נכון. אז עכשיו, מה זה קשור אלינו? אומר אותו דבר. בוא נדבר במשל. הבשר הוא בשר, כן, אבל מה הוא? בשר קדוש. העולם הוא עולם, בטח שהוא עולם. להגיד שהוא לא עולם, כמו שאמרתי שבוע שעבר, אם האדם אומר שהעולם הוא דמיון, אז הוא יוצר הרבה בעיות. אז כתוב בתורה, אדם כתב פרח בשבת, הוא חייב. הוא לא חייב, הוא לא כתב שום דבר. אדם חבל בחברו. חבל בחמישה דברים, אתה לא חייב שום דבר, כי הוא לא קיים. אז אתה לא יכול להגיד שהעולם הוא לא קיים. אולי תגיד מה שכתוב בתורה, זה הכל, זה בעצם הכל דמיון, אין כזה דבר. התורה היא תורת אמת, אוקיי? אז העולם הוא עולם, לא שהעולם הוא לא עולם. אלא מה? כל המציאות של העולם הוא אלוקות. בשר ישנו, אבל זה בשר קדוש. השולחן הזה קיים? כן, הבימה הזו קיימת. אבל כל המציאות שלה, למה היא קיימת? כי יש דבר השם שמתלבש, מהווה אותה בכל רגע. ואם הדבר השם היה מפסיק להוות אותה, אז הוא לא היה. אז הוא ישנו? בטח שהוא ישנו. אבל כל המציאות שלו היא בעצם הדבר השם שמהווה אותו בכל רגע. אז כשאדם מבין שכל המציאות של העולם זה הדבר הוויה, ולו להדבר הוויה, העולם היה חוזר לעין ואפס, כמו שלמדנו בשתי הפרקים הראשונים, אז הוא מגיע למסקנה שהעולם בעצם נחשב לעין ואפס. אוקיי? אם אתם זוכרים, כשאנחנו דיברנו בפרק חף וחף א', אנחנו דיברנו על שני מושגים. אמרנו שהעולם, פעם אומרים שהוא בעדר תפיסת מקום, ויש עוד ביטוי שהעולם הוא עין ואפס. זה שתי דברים שונים. זה שני אופני ביטול, זה לא שתי אופני ביטול. אני אסביר מה זה. אם אתם זוכרים, אמרנו ככה. שיות שהעולם נברא על ידי דיבור של השם, ביוד נברא עולם הבא, ובה נברא העולם הזה. אז אנחנו אמרנו ככה, שדיבור אחד אצל האדם, לגבי כללות כוח הדיבור, זה עין ואפס. למה? הכוח הדיבור שבנפש יכול לדבר אינסוף. אז אמרתי מילה עכשיו, אמרתי כובע. אני יכול להגיד כובע אין סוף. כובע, 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 כובע. אין סוף. אז מישהו ישאל שאלה, זה לא נכון? בשהוא אדם נהיה זקן, נחלש, עד שהוא נפטר, זהו, מפסיק לדבר, זה לא אין סוף. אז אמרנו שזה שאדם מפסיק לדבר באיזשהו שלב בחייו שלו, זה בגלל שהכלי, הפה, נחלש. וראיה, אותו נפש שמסתלק מהגוף הזה. אם השם מגלגל אותה בגוף אחר, היא שוב מדברת. כי כוח הדיבור הוא אין סוף. עכשיו, כשאתה שם אחד מול האין סוף, זה לא תופס מקום. זה בעדר תפיסת מקום. ואחר כך הסברנו שמה, וכל שכן נגבי אותיות המחשבה, וכל שכן נגבי הנפש עצמה.
יש תקצית גם לדיבור.
בגלל הגוף. בגלל הנפש. אז עכשיו, אז הסברנו פרק חף חף אלף, כן? אז מצד זה שהעולם נברא לידי דיבור, ודיבור אחד לא תופס מקום לגבי אינסוף ברוך הוא, אז העולם הוא עדר תפיסת מקום. אז הבינו משל, אם אני זוכר, שוב, אני אומר משל בלי אחיות, כי זה לא משל שכתוב בחסידות. זה כמו שאני אגיד ככה, בואו נצייר לעצמנו שיש פה נמלה שמסתובבת בבית כנסת על הרצפה. נגיד שהיא לא כאן, היא ודאי כאן, אבל היא לא תופסת מקום. מבחינתי היא כן נמצאת או לא נמצאת, היא בעדר תפיסת מקום לחלוטין. בעולם שלי היא לא קיימת. ואז ברנו שזה כל שכן, למה? כי אחרי הכל, כמה שאני גדול וכמה שהנמלה היא קטנה, אנחנו שנינו נבראים. אז יש עדיין ערך ביני לבינה. אבל הנברא לגבי הבורא, זה התאום ביניהם הוא אינסופי. אז ממילא, ההיעדר תפיסת מקום שיש לבורא לגבי הנברא, הוא ביתר סט ובאין ארוך לגבי האין ארוך שיש ביני לבין הנמלה. כי אחרי הכל יש עדיין יחס ביני לבין הנמלה. אבל היחס בין הבורא לנברא, או יותר נכון בין הנברא לבורא, הוא בעדר תפיסת מקום לחלוטין. לא תופס מקום. למה היה חשוב לדעת את זה? אז אמרנו שאדם לא ייתן לעולם חשיבות, וכל מה שהסברנו. אחר כך אמרנו, אוקיי, אבל סוף סוף העולם קיים. כמה שהוא בעדר תפיסת מקום, הוא לא תופס מקום, מה שאתה רוצה. אבל סוף סוף הוא קיים. יש תל אביב, יש ראשון לציון, יש הונג קונג, יש בנינג, יש קיים. הוא אומר, אוקיי, שלב הבא זה היות ומתהווה בכל רגע ורגע מדבר הוויה. ואם הדבר הוויה היה מפסיק לעבוד את הנבראים, אז תוך שנייה אחת כל האי של מנהטן היה נעלם. בסדר? כל הבניינים של הונג קונג היו נעלמים. כשאתה מתבונן שבשנייה אחת, אם השם יפסיק את הפעולה, לעבוד את כל הנבראים, הם יעלמו כלא היו, אז אתה מבין, לכל הפחות בהיגיון, לאו דווקא ברגש, כי ברגש זה עבודה קשה להוריד את זה ברגש, אבל לכל הפחות בהיגיון שלך, עם השכל שלך, אתה מבין שהעולם הוא בעדר תפיסת מקום לחלוטין. יותר מזה, הוא עין ואפס. עדר תפיסת מקום זה מצד זה כל האיש של מנהטן לגבי השם זה כמו נמלה כלפי אדם, ובהרבה יותר כמו שאמרנו. זה עדר תפיסת מקום, זה לא תופס מקום. ובכן אז הסברנו שזה לא פגע באחדותו יתברך. כי לכל מה אתה אומר השם אחד, כאילו הוא יחיד. זה לא נכון, חוץ ממנו יש עולם שלם, גלובוס. אז לא, כי הם לא תופסים מקום אצלו. אז זה לא פגע באחדותו יתברך. זה דבר ראשון. בנוסף שהם לא פגעו באחדותו יתברך, כי הם בעדר תפיסת מקום לחלוטין לגבי הבורא, יש עוד פרט שיות והם מתאבים מדבר השם בכל רגע ורגע הם מעין ואפס. כמובן שזה, אם אדם מתבונן בזה, זה חייב גם כן להשפיע עליו בצורה שבה הוא מסתכל על העולם. ואז ממילא, כמו שאמרנו שבוע שעבר, זה גם, אם הוא ילמד את זה ויפנים את זה, זה די ובדי יפעל עליו למשל. למשל, אתן לכם דוגמה, לא יודע איך להגיד את זה. אני אגיד משהו, שוב, אני לא יודע אם זה קשור, אני לא לוקח חיות. בפרק רבב בתניה, אומר אדמור הזקן ככה, שבלהיות עצוב אין שום יתרון. עד רבה יש בזה גירעון. הוא אומר, לפעמים יש יתרון בעצבות, כשזה בא... לא, אני רוצה להגיד משפט, לא רוצה לדבר עכשיו על עצבות, כי אני ככה, נטוש את הנושא. הוא אומר שם, תנו לי לזכור, היתרון הוא שכשיהיה שמחה אמיתית בהשם אלוקיו, הבא אחר הצבע האמיתי לבעתים מזומנים. אני רוצה להתמקד על המילים, השמחה האמיתית בהשם אלוקיו. אז יש אחד הביאורים הוא, ביאורים כרה, יש, תראה, יש הרבה יהודים שפירשו את התניא, חסידים של דורות הקודמים, של הדור שלנו. אז יש מסורת בתניא, שדורי דורות, זה בא מעצמר צדק, ביאורים שנפוצים ו... זה הפשט בתניא. אז אומרים כאן, מה זה השמחה האמיתית בהשם אלוקיו? שמחה האמיתית יכולה להיות רק בהשם אלוקיו. אספר לכם סיפור שכל החבניקים מכירים. שנשרף הבית של שמואל מונקץ, החסיד הגדול של אדמו"ר הזקן, אז החסידים היו מאוד מעוניינים לראות, בואו נראה איך החסיד מתמודד עם זה. הוא הגיע ליד השריפה. כל הבית עלה באש. הוא התבונן כמה רגעים, ובירך בשם ומלכות שלא עשה לי גוי. אמרו לו, מה הפשט? אז הוא אמר, תראו, אם הייתי גוי, אז גם האלוקים שלי היה נשרף. אבל בגלל שאני יהודי, אז בית אין לי, אבל הקדוש ברוך הוא יש לי. אם הייתי גוי, גם הבית שלי היה נשרף. גם האלוקים שלי היה נשרף. אבל בגלל שאני יהודי, הבית נשרף, אבל הקדוש ברוך הוא יש לי. אז אומרים, מה זה השמחה האמיתית בהשם אלוקיו ככה? אם אדם שמח כי יש לו הרבה כסף, אז אם אחר חס ושלום היה לו תהיה, לא יהיה לו כסף, אז הוא לא יהיה שמח. זאת אומרת, אם הסיבות שאתה שמח בחיים שלך הן סיבות גשמיות, ואחד הבעיות של הגשמי שזה מצב שיכול לחלוף, אז אם המצב, אם זה מה שגורם לך סיפוק ושמחה בחיים, רק זה, רק זה, אם חס ושלום זה המצב יתחלף, אז השמחה שלך גם כן תלך עם זה. אבל אם אתה שמח בהשם, אתה שמח כי יש לך הקדוש ברוך הוא. אז איפה, אם יש, אתה שמח כי יש לך הקדוש ברוך הוא, אז איפה שאתה נמצא, אתה שמח. שלום פלמן היה יהודי בכפר חבד. יהודי מבוגר, מאוד חסידי, היה לו סיפורים יפים בשבתות, היה נעים לשמוע אותו. אז הוא היה חברותה שרמן אלפוטרפסט, כל יום שישי, הם יוצאים ביחד למבצועים פה בראשון לציון. והם שוחחו ביניהם הרבה. שוחחו ביניהם הרבה, ורב מנדל סיפר לו הרבה סיפורים על מה שהוא עבר במחנות, בכלא, ברוסיה. הוא סיפר לו שפעם הוא הגיע לאיזשהו מחנה. והוא אומר שאנשים שם היו אסירים מסוכנים ביותר, כל מיני פושעים, וחיות טרף, הוא אומר. ויום אחד הוא הגיע לזה מחנה, תפס איזה פינה, והתחיל להתפלל מנחה. הגיע איזה בריון, בריון ענק, הבריון של המחנה, ואומר, נותן לו ככה פליק, אומר לו, פה לא מתפללים, פה לא מתפללים פה, אל תעשה לנו פה תקסים של תפילות. ומן אלפות טובה מסתכל על הבריון הזה, הוא אומר לו, באדישות, אני לא התייעצתי איתך מה לעשות. מה אתה בא להגיד לי מה לעשות? אני שאלתי אותך. הוא כמעט הרג אותו במקום. עלה את הנבר ככה? אתה יודע מי אני? לא עלה לו. אנשים באו לרמבן, אמרו, תגיד, אתה משוגע? אתה יודע אם הסתבכת? פה אין חוקים, הורגים אותך, אוכלים את הבשר שלך. מה אכפת לשומרים? רמבן לא הגיב. אחרי כמה שבועות החליטו להעביר כמה אסירים ממחנה זה למחנה אחר. הביאו כמה אוטובוסים, מילאו אותם. רמבן אלה היה אחד שהעבירו. יושב במכונית, באוטובוס, ואחד גוי ככה מתלוצץ עליו ואומר, אל תשמח כזה מהר, גם אותו העבירו. אז רמבן אלה אומר לשלום פעם, אני באמת לא הבנתי מה הוא מדבר. שאלתי את מי העבירו? זה אותו, אותו, מי? זה שרוצה להרוג אותך. בסדר. אז מה, אתה לא מפחד? לא. אתה באמת לא מפחד? לא. אבל איך אתה לא מפחד? אז הוא אמר לו ככה. כי במחנה הראשון שהיינו, היה שם הקדוש ברוך הוא, ובמחנה השני, איפה שאנחנו הולכים, יש גם את הקדוש ברוך הוא. זה סיפור פשוט, אבל עמוק. הסוף היה שאשתו שלחה לו חבילה לרב מנדל, וכשהוא פתח, בדיוק הגוי מרחוק הסתכל. והוא ראה שהוא מוציא שוקולד. וכנראה בעל טייבר זה מאוד אהב שוקולד. רב מנדל הבחין בו, קרא לו, אמר, אתה רוצה שוקולד? אמרו, כן. נתן לו חצי מהקוביות, ומי אז הוא נהיה חבר שלו, הגן עליו. הוא אומר, תראה כמה כלב, כמה קוביות שוקולד, סידרתי את העניין. הוא אומר, אתה מפחד. אז כשאדם חי את זה שהעולם הוא הוויה אלוקית, אז זה יכול להיות ברגש להרגיע אותו, באמת. אני פעם אמרתי לכם, פעם נתקעתי בפרו, בשהו מעבר של טיסות, ונתנו לי במלון שם איזשהו מלונית, ואת הפרו, מעולם שלישי ככה, לא הצלחתי להשיג את השליח, והיה לי חוסר ביטחון ככה, פרו, מה אני, עולם שם חוטפים אנשים ומנתחים אותם במקום, מוצאים להם את הקליות. אמרתי, מה אני עושה פה? והיה לי הרגשה מאוד לא נעימה. ופתאום, באמת, ניסיתי קצת לחשוב, שלעולם השם דברך ניצב בשמיים, שהעולם מתהווה בכל רגע ורגע מהשם. אז ממילא, כל הבית מלון הזה, הקדוש ברוך הוא נמצא פה, הוא איתך בחדר. הקירות זה הקדוש ברוך הוא, הרצפה זה הקדוש ברוך הוא, כל השדה הטובה זה הקדוש ברוך הוא. אז השם פה, השם נמצא איתך. אז זה מרגיע את ה... אתה יודע, הנה השם לידי, לא צריך לפחד, הוא פה. אז זה מה שהוא אומר. לתתר פנוי מיני. הוא ברא מציאות. המציאות היא מציאות, אמרתי לך, אבל כל המציאות היא הוויה אלוקית. דעת עליון זה הוא יש ואתה עין. אבל לא אתה עין כן אינך, אתה קיים. כי אם אתה לא קיים, אז מי שפגע בך לא פגע בשום דבר. אתה קיים, אבל כל המציאות שלך היא האלוקות. לומר לך שלמרות שיש הונג קונג ועולם שלם, היות שזה בעדר תפיסת מקום לחלוטין לגביו, זה לא תופס מקום, אז זה לא פגע באחדותו. זה כאילו, אתה יודע, זה כמו שהרב פעם אמר, מה הכי שיגיע את המן? מה עשה אותו מטורף? אז הרב אומר ככה, המן הגיע למסקנה שבעולם של מרדכי הוא לא קיים. שהרבי הקודם נכנס לכלא. מה הוא אמר? הוא הלך בפרוסדור והוא התחיל לבכות. כי הוא התחיל לחשוב על הבית, על הכתבים, לך תדע מה יהיה, אולי ישימו קץ לחיי. הוא נכנס לסוג של חרדה. ואז הוא כותב, דום מלעורר, עבריק, דום מלערר, עבריק במוחי. פתאום במוח שלי, עלי הברקה, תפסיק לחשוב. מספיק. ואז הוא אומר, מה עם האלוקים? הוא שואל את עצמו, מה עם האלוקים? הרי האלוקים עשה את זה. הם תלויים בי, ואני תלוי במי שאמר והיה העולם. ואז הוא אומר, המקום דורש אומץ הלב. ויש מילים שמה בתוך הרשימה. ואז הוא החליט, שכל המקום הזה הוא רק ניסיון, ממילא הוא לא מציאות, ממילא אני לא מתייחס אליו בכלל. עכשיו שוב, זה קל להגיד את זה, כן? אני אקשר את זה עם משהו אחר. יש פעם, הרבי אמר בשיחה, יש מדרש על בפרשת וישב. יש שיחה שהרבי אמר ככה, היות ויוטט כיסלב, בהרבה פעמים חל באותה שבוע שחל פרשת וישב, והשלה הקדוש, שני לוחות הברית, אומר שתמיד צריך למצוא מכנה משותף בין הפרשה לבין המועד שחל באותו, לבין השבוע שהוא חל באותו שבוע, תזכיס לב וישב. הרבי אומר, בהנחה ראשונה, לא רק שהם לא קשורים, הם שני הופכים. כי תזכיס לב זה גאולה, וישב, מה היה? הושיבו את יוסף לבית הסוהר. אז שני תכנים הופכים. הרמי ניסה לתרץ, בסוף הרמי אמר ככה. יש מדרש שאומר על הפסוק, יוסף הורד מצרימה. יוסף הורד מצרימה. המדרש אומר שהורד, אם אתה מחליף, אתה משנה את האותיות, זה יוצא מילה רודה. ושוב קושיה. רודה, זאת אומרת אני שולט על המצב. שאדם בכלא הוא לא שולט, הוא נשלט. אז איך אפשר לומר על המילה שיוסף הורד מצרימה, איך המדרש מעיז לומר שהורד זה מלשון רודה, כי הוא היה רודן, הוא היה שולט, הוא היה שליט, אתה ראית? שולטים עליך. אז הרי מביא מדרש נוסף, שכתוב שיוסף הצדיק ירד למצרים, הוריד את השכינה איתו. והרב אומר, איפה רואים את זה? הוא אומר, שימו לב, מאז שיוסף הגיע למצרים, יותר ויותר אנשים מזכירים את שם אלוקים. והנה שר בית הסוהר רואים שאלוקים מצליח אותו. לאט לאט הוא התחיל שם להכניס את השכינה. ובגלל שהוא ירד עם השכינה, לאט לאט הוא נהיה בעל הבית על המקום. הרבי אומר אותו דבר אצל האדמו"ר הזקן. הוא הרי לקחו אותו למאסר בתף קוף נון ת'. שנתיים לאחר מכן, לפני כן, סליחה, הוא כתב את ספר, הוא הדפיס את ספר התניא. ומה כתוב שמה? בשער האיחוד והאמונה שני חידושים גדולים. שהעולם מתהווה בכל רגע ורגע מדבר השם, ושצמצום לא כפשוטה. אני לא אסביר מה זה עכשיו, על הכוונה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. וכשהוא היה בכלא, הוא חי עם שני החידושים הללו. א' כל שהוא ישב בכלא, הוא היה מוקף מארבע קירות, הוא אמר, מה זה ארבע קירות הללו? דברוויה. מה זה התקרה? גם דברוויה. מה זה הרצפה? זה גם דברוויה. אז מה זה כל הבניין של הכלא? הכל דברוויה. וב' היות שצמצום לא כפשוטו, אז מי נמצא איתי בכלא? הקדוש ברוך הוא ברבודו בעצמו. ועם התחושה הזו, הגוף שלו היה בכלא, אבל הנפש לא. והיות שהעיקר אצל האדם זה הנפש, ובמקום של מחשבתו של אדם, שם הוא נמצא, הגוף שלו היה סגור, הנפש היה בחוץ. אומרים על רשב"י, שאצלו לא היה חורבן. כך כתוב בספרים הקדושים. שאצל רשב"י היה נשמה כזה גבוהה, שגם אחרי החורבן הוא היה בנפש שלו כמו לפני החורבן. שואל הרבי, ריבונו של עולם, אם יש מישהו שסבל מהגלות, זה הוא. 14 שנה בתוך חול, הוא יגיד שאין גלות? אז הרבי אומר, תלוי בשבילך מה זה גלות. האם גלות זה מצב פיזי או מצב נפשי? זאת אומרת, גלות זה לא מצב פיזי, זה מצב נפשי. הגוף שלו היה בחול, אבל הנפש שלו היה מחוץ לבור. למה? כי הוא היה חי 24 שעות, אחדותו התברך. אני בשבת התוועדתי בשום מקום. באמצע ההתוועדות שלקחנו הרבה לחיים, אחד שאל אותי מה זה גלות ומה זה גאולה. אז אמרתי לו ככה, גלות זה כשאדם חושב כל הזמן על עצמו. חסר לי, פגעו בי, עשו לי, עבידי, עבידי. כל הזמן חושב על עצמו. היות שכל הזמן חושב על עצמו, הוא כל הזמן חושב על עצמו, אז הוא בגלות. גאולה זה מי שכל הזמן חושב על הקדוש ברוך הוא. מי שחי כל הזמן חושב על השם, אז הוא בגאולה. זה הגאולה, שאדם שוכח מעצמו וחי רק דבר אחד, השם אחד. זה הגאולה. אז זה מה שהוא אומר פה. כן, זה מה שלמדנו. עכשיו, אנחנו נקרא את המשל שהתחלנו שבוע שעבר, וננסה להסביר אותו כמה שאפשר בסייעת הדשמיה. אנחנו בעמוד ההנחץ, 4, 6, 8, 10, 12, אני חושב 13 שורות מלמטה. והמשל על הזה הוא, המשל איך שכל הנבראים בטלים לדבר השם שמהווה אותם בכל רגע, המשל לזה הוא אור השמש המאיר לארץ ולדרים, שהוא זיו ואור המתפשט מגוף השמש ונראה לעין כל מאיר על הארץ ובחלל העולם. כן, אנחנו הימים הללו אנחנו מרגישים שיש שמש, קרני השמש, כן, מקים בנו וחזק, חם. עכשיו, השמש הוא לא נמצא פה. השמש נמצא בשום מקום, אלפי קילומטרים מפה, נכון? יש לו את הגודל שלו, את התחום איפה הוא נמצא. בסדר, אז השמש נמצא במקום שלו. מה שמגיע אלינו זה קרני השמש. קרני השמש מתפשטים מהשמש ומגיעים אלינו. אז אני רוצה פה להדגיש קודם כל לפני שנמשיך. הקרני השמש, או זיו השמש, איך שנקרא לו, קרני השמש, הם לא הוויה חדשה. הם קיימים גם בתוך השמש עצמו. בסדר? הקרני השמש הם לא הוויה חדשה. הם התפשטות מהשמש. אני מצטט את זה כי שבוע שעבר אנחנו עשינו דיוק, ונעשה את זה עוד, נחזור עליו. אז קודם כל, קרני השמש הם לא הוויה חדשה, הם מתפשטים מהשמש ומגיעים אלינו. עכשיו, אומר אדמור הזקן ככה, אם קרני השמש מגיעים עד כאן, בוודאי שהם נמצאים בשמש עצמו. בסדר? אם קרני השמש מגיעים עד הנה, ודאי שהם נמצאים במקור בשמש. אלא מה? כשהם נמצאים במקור, שם מורגש רק השמש ולא אותם. הם אמנם מציאות, אבל היות שבמקור הם כלולים במקור, הם בטלים במציאות במקור. תכף אנחנו נראה איך זה קשור לנבראים, לביטול שלהם לקדוש ברוך הוא. אז אני חוזר עוד פעם. אם קרני השמש מגיעים עד כאן, בוודאי שהם נמצאים במקור בשמש. אבל בשמש שמה במקור מורגש רק המקור, המאור עצמו. ומה עם קרני השמש? שמה, אם היינו עכשיו מגיעים לגוף השמש, לא אפשרי, כן? אז לא היינו רואים קרני השמש, היינו רואים שמש. פה אנחנו רואים קרני השמש. ואומרים, הנה, השמש זורחת. הנה, קרני השמש הגיעו אלינו. אבל אם היית עכשיו מגיע לשמש, היית רואה שמש. אז קרני השמש לא נמצאים? ודאי שהם נמצאים. כי אם הם מגיעים עד כאן, ודאי שהם נמצאים שם. אבל שם הם בטלים במציאות לגבי המאור, לגבי גוף השמש. למה אני אומר בטלים במציאות? אני אסביר לכם. אתם זוכרים שאמרנו מקודם שני סוגי ביטול? ביטול של עדר תפיסת מקום וביטול במציאות. אני אגיד לכם עכשיו לגבי אור, איך יכול להיות שאור בטל לגבי אור אחר? בעדר תפיסת מקום? מקום, סליחה. ואיך אור יכול להיות בטל לאור אחר? בביטול במציאות. הגמרא שואלת, שרגה ב... תיארה. שרגה בתיארה, מה היא מענה? אם אני עכשיו יבוא באמצע היום, שהשמש זורחת, אני אדליק נר קטן. אז מה אומרים? הנר הוא לא בטל במציאות, הוא מציאות. אם עכשיו היה לילה, אז היית רואה עוד איכשהו מציאות. הוא היה מאיר. אלא מה? לגבי האור השמש הוא בעדר תפיסת מקום. למה באמת הוא לא בטל במציאות? כי השמש הוא לא המקור של הנר. השמש הוא לא המקור של הנר. הנר הוא מציאות בפני עצמו, השמש הוא מציאות בפני עצמה, אבל היות שהוא מציאות גדולה לאין ארוך מהנר, אז הנר מול השמש הוא בעדר תפיסת מקום לחלוטין. זה כמו שנברא לגבי הבורא, אולי אם זה אותו דבר, לא תופס מקום. בואו גם כל נתמקד על המשל, אחר כך יראים את הנמשל. לעומת זאת, למה קרני השמש שמצאים בתוך השמש, הם לא רק בעדר תפיסת מקום? כי זה יכול להיות מתי? אם אתה אומר שקרני השמש הם מציאות בפני עצמם, והשמש הוא מציאות בפני עצמו. רק השמש יותר גדול מהם, אז הם מתבטלים אליו. אבל זה לא ככה, כי קרני השמש הם לא מציאות, הם מתפשטים מהשמש. כל המציאות, כל ההתאבות שלהם היא מהשמש. זה לא התאבות מעין יש. זה לא התאבות מעין יש. זה התפשטות. הוא מתאבה, הוא מתפשט מהשמש. ומי המקור של קרני השמש? השמש. אז שהקרני השמש נמצאים בתוך השמש, הם לא רק מרגישים עדר תפיסת מקום, ביטול במציאות. כי כל דבר שהוא נמצא במקור שלו, מתבטל במציאות למקור שלו. זה המשל. אוקיי? זה המשל. מה הנמשל? הנמשל רוצה להגיד, האדמו"ר הזקן, ואנחנו נראה שבאמת הנמשל והמשל, הם לא מקבילים ממש בכל פרט. יש פרטים במשל ובנמשל שהם לא דומים. אז בואו נראה מה האדמו"ר הזקן רוצה לעשות הגבלה. הוא רוצה להגיד ככה, השמש זה הדבר הוויה. קרני השמש זה הנבראים. מתי קרני השמש יש להם מציאות? כשהם מתפשטים מהשמש. אבל כשהם נמצאים בתוך השמש, הם בטילים במציאות. אז ככה, השמש זה הדבר הוואי. קרני השמש זה הנבראים. למה אתה חושב שהנבראים הם מציאות? כי אתה לא רואה, בעינינו הם מציאות. אבל אם היית רואה את הדבר השם, השופע עליהם, ומתלבש בתוכם, ומהווה אותם בכל רגע, היית מסתכל על הנבראים כמו קרני השמש בשמש. אז היית מרגיש שבעצם יש שמש, יש קרניים, יש נבראים. אבל כמו שמתי אני יכול להגיד, הנה קרני השמש, שמגיעים לחלל העולם, שאז נופל עליהם שם יש ומציאות, אבל כשקרני השמש נמצאים במקורם בשמש עצמו, הם בטילים במציאות, אז אנחנו מרגישים את הנבראים כמציאות לעינינו, כי אנחנו לא רואים את הדבר הוואי השופע עליהם. אבל אם היינו רואים את הדבר הוואי השופע על הנבראים, היינו רואים שהנבראים הם כמו קרני השמש, בתוך גוף השמש, ואז היינו מרגישים שהנבראים הם בטילים במציאות לקדוש ברוך הוא. לא, יותר מזה, אין מציאות. עדר תפיסת מקום זה, אם לא היית פה, הייתי מציאות. זה עדר תפיסת מקום. עדר תפיסת מקום זה, הנמלה עכשיו היא פה. אם לא הייתי פה, אז היא בעולם שלה תופסת מקום. לגבי היא לא תופסת מקום. אבל אם אני אומר, עדר תפיסת מקום זה ככה. אם, בגלל שאתה גדול, כשאתה נמצא פה, אתה עושה לי צל. אבל אני גם מציאות. אבל מול המציאות שלך אני לא תופס מקום.
זה יחסי.
בדיוק. אז אם אתה אומר ככה, זאת אומרת, הנבראים הם בטילים במציאות. במציאות, לא בדיוק זה מה. אה? לא, אז רגע. איפה במשל והנמשל לא דומים? במשל והנמשל זה לא דומים בכמה פרטים. פרט אחד, באמת השמש, יש שמש ויש קרני השמש. אמרנו, קרני השמש הם מגיעים לחלל העולם, אתה יכול להצביע עליהם, ואז נופל עליהם שם יש ומציאות, הנה קרני השמש. אבל אם היית מגיע לשמש עצמו, היית רואה כתב המקור, היית רואה שקרני השמש הם בטילים במציאות לגבי המקור. איפה יש משהו שלא דומה? כי באמת קרני השמש הם לא הוויה חדשה. הם התפשטות מהשמש. לעומת זאת, הנברא, הוא לא התפשטות מהאינסוף, הוא הוויה חדשה. זה לא שהנברא היה כלול באיזשהו מקור ולאט לאט יתפשט. שהוא במקור הוא בטל, אבל הוא קיים. רק שהוא בטל. כי שימו לב, קרני השמש, בשמש הם קיימים, ביתר סט וביתר עוז, אבל הם בטלים במציאות. אם פה הם מגיעים, ודאי ששם נמצאים. ולא רק שוודאי גם שם נמצאים. שם הם נמצאים ביתר סט וביתר עוז. אבל מה? בגלל שבמקור, קרני השמש, אז הם בטילים מציאות לחלוטין למאור, ומורגש רק השמש. אבל אתה לא יכול לעשות, אז מה רוצים לעשות הגבלה? שהשמש זה הקדוש ברוך הוא, וקרני השמש זה הנבראים. פה צריך לעשות ניואנציה קטנה, שזה לא דומה בדיוק. כי הקרני השמש התפשטו מהשמש. אבל הנברא יש, לא התפשט מהקדוש ברוך הוא. הוא יש מעין. אז יש פרט אחד שההגבלה היא לא עד הסוף. עכשיו, יש עוד פרט, באמת בשמש, יש את המצב כפי שהשמש הוא במקור, ויש איך קרני השמש מגיעים לחלל העולם, ואז באמת יש להם שם יש, נופל עליהם שם יש, הנה קרני השמש. לעומת המצב שלהם כפי שהם כלולים במקור, ששם אי אפשר להגיד יש קרני השמש, כי שם יש רק שמש. אבל בנמשל זה לא דומה, למה? כי במשל השמש נמצא פה, שמה, ואנחנו נמצאים פה. אבל בנמשל, לתתר פנוי מיני, יוצא שבנמשל, השמש נמצא פה. אז אם השמש נמצא פה, אנחנו כמו קרני השמש, לא בדיוק, כי הם רק התפשטות ואנחנו הוויה חדשה, אבל אנחנו כמו קרני השמש בתוך השמש. אז אתם תשאלו, אם ככה, למה העולם לא מתבטל במציאות. ככה הוא יסיים את הפרק.
מה זה משנה מה ההרגשה? האמת היא אמת...
לא, ברור, ברור. לא, עכשיו הוא ישאל... לא, הוא לא ישאל את ההרגשה. למה בכלל העולם לא מתבטל? הרי מה אמרנו שקרני השמש נמצאים בתוך השמש, הם מתבטלים במציאות למקור. אם אנחנו נבראים כמו קרני השמש בתוך השמש, העולם צריך להתבטל. אז זאת עין. אז זה אנחנו נלמד, בגלל שם אלוקים, הצמצום, שמסתיר. אבל קודם כל, אז בואו נראה את ה... בואו נראה את המשל עוד פעם. אוקיי. והנה, זה פשוט שאור וזיו הזה, יש לו גם כן בגוף וחומר גדור השמש עצמו. אחרי המשל, והנה זה פשוט, היום ראיתי משל, אני אנסה לחזור עליו לא בעומק שאני קראתי, כי אני לא הבנתי אותו בעצמי. באמת. אז אנסה להגיד את זה אחרת. אני לא... אדם דוד לוקח את שמעון לדין תורה. אתה יודע מה עזבו את זה? אני אספר לכם סיפור שהרבי סיפר. פעם הרבי סיפר בהתוועדות שהייתה אישה שהיה לה עוף. היה לה עוף. והייתה לה שאלה האם העוף הזה כשר. מה עשתה? מה עושים כשיש שאלה? הולכים לרב. היא הלכה לרב, הרב בודק את העוף, והיא רואה שהוא מסתפק, הוא ניגש לספרייה, מוציא ספר, מתחיל לעיין בו. מתחיל, תודה רבה, מתחיל לעיין בספר, האם אף זה קשר או לא קשר. כנראה שבספר הראשון הוא לא מצא פתרון, ניגש לספרייה, מוציא עוד ספר. וככה מוציא עוד ספר, מתחיל עוד ספר, מתחיל להתפלפל ולדיין. אומרת לו, האישה אחרי שעה היא פגעה סבלנותה, אומרת לה, כבוד הרב, רק שאלה אחת. כי הוא מתחיל להגיד לה, תראי, לפי השולחן ערוך יש צד להתיר, לפי הרמ"א יש צד לאסור, אבל השח אומר ככה, והתז אומר ככה, אבל ראיתי בשו"ת של זה, הוא מסביר לה את זה. אז היא אומרת לו, כבוד הרב, יש לי שאלה, אני יכול לשים אותו בסיר או לא? הראש אמר ככה, מה אתה עושה? יש לי רק שאלה אחת, אני יכולה לאכול אותו כן או לא? אז מה רבי הסביר? הרבי הסביר זה פשוט. בעולם של הרב, העוף זה סוגיה בתורה. ובעולם של האישה, עוף זה מאכל בצלחת. זה שום שומיים. הבנתם את הנקודה פה? שהאדמו"ר האמצעי הציעו לו את השידוך הראשון, הוא אמר כן. אתה לא בודק, יפה, לא יפה, חמודה, מצא חן בעיניך, תבדוק, מי הסחורה? מה לא אכפת לי? מה לא אכפת לך? כי אני יודע שבחתונה אבא יגיד מאמר חסידות, זה מה שמעניין אותי. אצל אדם רגיל מה זה חתונה, זה אישה. אצל אדמו"ר אמצעי מה זה חתונה, אדמו"ר זה מים אכסידס. למה רבי יואל כאן הביא את המשהו? הוא לא הביא את הסיפור, הוא הביא סיפור אחר. אבל אותו סגנון. הוא הביא סגנון כזה, הבית דין חייב את דוד לשלם שמעון, כסף מסוים. דוד בא לתבוע את הכסף אצל שמעון, כי הוא לא שילם. והבית דין פונה לשמעון ואומר, נו 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 תשלם. עכשיו גם הבית דין רוצה שרובן ישלם, וגם דוד רוצה שרובן ישלם. מה ההבדל? אצל הרבנים, למה הם רוצים שהוא ישלם? לקיים את הפסק הלכה. והוא רוצה שהוא ישלם לקנות בורקסים. שניהם רוצים שישלם. גם הבית דין רוצים שרובן ישלם, וגם דוד רוצה שרובן ישלם. שאלה מה הנימוק? הנימוק של הרבנים, של הבית דין, שהרצון של השם יתבצע. והנימוק של רובן, של דוד הוא, אני צריך את הכסף שלי. הוא משתמש בנימוק של פסק דין כתמיכה למימוש התאווה שלו שהוא רוצה את הכסף. ובצדק. מה הנמשל? הנמשל הוא ככה. העולם הוא קיים. העוף הוא עוף. הדביעה היא דביעה. השאלה, מה זה אצלך העולם? דבר הוויה או עולם? זה הנקודה. פעם ישבתי, הלכתי ברחוב עם חבר. וראינו עץ יפה. בכניסה לבית רבקה, בכפר חב"ד, יש עץ מאוד מאוד יפה. אני אוהב עצים, לא יודע למה. עץ כזה עבד, עם שורשים עמוקים ככה. וגדול. אז אמרתי, תשמע, איזה עץ יפה. הוא אומר, תשמע, אתה רואה עץ, אני אסביר לך מה זה. זה, אתה רואה מה זה? זה חוסיד. השורשים למטה, זה איך שהוא קשור לרבה. אז אם הוא קשור לרבה, אז הוא צומח, ואז הוא נותן פירות. זאת אומרת, העץ הוא עץ, מה אתה רואה בעץ? ים הוא ים? כן. יש אחד שומג על הים, זה מיד מזכיר לו מים ורלמה דיסקסיה. ויש אחד ים, זה להשתזף. כל, העולם הוא עולם, אבל השאלה היא, איך העולם הוא אצלך? זה הנקודה. פעם ישבנו בהתוועדות, אז אחד, בבית של משפיע, זה היה בשעת בצהריים, אז הוא אמר, הוא עשה קידוש המשקה. מה שהכל נהיה בדבור, אז אשתו לא אהבה את זה, הוא אמר לו, מה עשית? הוא אמר, מה עשיתי? אמרתי שהכל נהיה בדברו, מה עשיתי? אמרתי שכל העולם נהיה בדבר הוויה, מה עשיתי? זה מה שאמרתי, שהכל, אנחנו אומרים את הברכה הזו כל יום 100 פעמים. אם היינו מתבוננים במינים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שכל העולם נהיה בדברו. רק עם הברכה הזו, היית חי את אחדות השם. אתה לא אומר ברא מיני מזונות, בורא מיני מזונות. אתה לא אומר ברוך שאמר והיה עולם, ברוך עושה בראשית. עכשיו זה קורה. כן? אז אם אדם מתבונן בזה, אז החיים היה משתנה. אז אנחנו חוזרים למשל, ממשיכים אותו כאילו, 11 שורות מלמעלה, מטה. מה, יש עוד התוועדות? אני בעד. אז הוא אומר ככה, והנה, זה פשוט שאור וזיו הזה יש לו גם כן בגוף וחומר כדור השמש עצמו, שבשמיים, שהיא מתפשט ומאיר לה מרחוק כל כך, כל שכן שהוא יכול להאיר במקומו ממש. רק ששם, במקומו ממש, נחשב הזיו הזה לעין ואפס ממש, כי בטל במציאות, אתה רואה, לא רק בעדר תפיסת מקום, כי זה המקור שלו. לגבי גוף כדור השמש, שהיא מקור האור והזיו הזה. שהזיו האור הזה אינו רק הערה, מהירה מגוף ועצם כדור השמש. רק בחלל העולם, תחת כל השמיים ועל הארץ, שאין כאן גוף כדור השמש, כי הוא נמצא שם, אין כאן כדור, אין כאן גוף כדור השמש במציאות, נראה כאן, אז ממילא, סליחה, שאין כאן גוף כדור השמש במציאות, נראה כאן האור והזיו הזה ליש ממש לאין כל, ונופל עליו כאן שם יש באמת. מה שהן כן כשהוא במקורו, בגוף השמש, אין נופל עליו שום יש כלל, שם יש כלל, רק שם עין ואפס, כי באמת הוא שם לעין ואפס ממש, שאין מאיר רק שם, רק מקורו לבדו, שהוא גוף השמש המאיר ואפס בלעדו. אז זה הסברנו, נכון? לא צריך לחזור, אמרתי את כל המשל בעל פה. וכדברים האלה ממש, כדמותם או כצלמם. למה זה לא בדיוק ממש? אתם זוכרים למה? כי הנבראים הם לא התפשטות מהאינסוף. באמת קרני השמש, הם קיימים בגוף השמש, ומתפשטים מהשמש לחלל העולם. אבל הנבראים לא קיימים בשום מקור והתפשטו משם. הנבראים הם יש מעין. אוקיי? אז זה לא בדיוק ממש. כל הברואים לגבי שפע האלוקים מרוח פיו השופע עליהם, ומהווה אותם, והוא מקורם. והם עצמם אינם כמו אור וזיו מתפשט מן השפע ורוח שפע השופע ומתלבש בתוכם. הוא מוציא מעין ליש. ולכן הם בטלים במציאות לגבי מקורם, כל הנבראים. מה המקור שלהם? הדבר השם. כמו השמש, שבטל במציאות ונחשב לעין ואפס ממש. ואינו נקרא בשם יש כלל כשהוא במקורו. קרני השמש. רק תחת השמש, השמיים, שאין שם מקורו. כך כל הברואים, אין נופל עליהם שם יש כלל, אלא לעין הבשר שלנו. שאין אנו רואים ומשיגים כלל את המקור. שוב, ואני חוזר עוד פעם, הדבר השם הוא המקור של הנברא, כי עצם המציאות של הנברא, ההתעברות שלו, יש מעין מהדבר הוויה. לא כמו השמש ממש, כי השמש, הקרני השמש, הם לא יש מעין. זה, הם היו כלולים במקור, רק מתפשטים מהמקור לחלל העולם. אבל הנברא, איך השם הוא המקור שלו, לא כמו שהשמש מקור לקרני השמש, כי הקרנים רק מתפשטים ממנו, אלא זה שהדבר השם הוא המקור של הנבראים, בגלל שהוא זה שמהווה אותם מעין ליש בכל רגע. ולכן נראה לעינינו גשמיות הנבראים וחומרם וממשם שהם יש גמור, כמו שנראה אור השמש יש גמור שאינו במקורו. אז פה הוא מדייק את הפרט השני, רק שבזה אין המשל דומה לנמשל לגמרי, לכאורה. שבמשל אין המקור במציאות כלל בחלל העולם. השמש שמה ואנחנו פה. ועל הארץ שנראה שם אורו לי יש גמור. מה שאין כן, כל הברואים הם במקורם תמיד. אם אתם זוכרים, יש עוד סיבה למה הם במקורם תמיד. עוד סיבה, אני אגיד את הסיבה שבעצם למדנו פעם אחת. את הסיבה השנייה, אני אגיד אותה שבוע הבא. לא להמיס יותר מדי חומר. אתם זוכרים שבפרק חף א', או חף, חף, אנחנו עשינו השוואה שכמו שאצל האדם דיבור אחד, או בעדר תפיסת מקום לחלוטין, לגבי כללות כוח הדיבור, ולגבי אותיות המחשבה, וכו' וכו', אז ככה כל הנבראים הם בעדר תפיסת מקום לגבי הבורא. זה כמו שלמדנו קודם, יבריות. אבל בפרק חף א' אמרנו שיש, אז יוצא שמה, שיש כן דמיון בין הדיבור של האדם, כביכול, לדיבור של השם. שמה? שכמו שאצל האדם דיבור אחד הוא בעדר תפיסת מקום לגבי כללות כוח הדיבור, כך כל הנבראים שיתאבו מדבר השם, הם בעדר תפיסת מקום לגבי הבורא יתברך. אוקיי? זה המשל דומה לנמשל. אבל אמרנו שיש עוד פרט בדיבור, שבזה הדיבור של האדם לא דומה לדיבור של השם. מה היה? אמרנו, כשאדם מדבר, הדיבור שלו יוצא ממנו. אתה אמרת מילה, זהו, יצא ממך. אמרת, נגמר. עכשיו אנשים יכולים לקחת את המילה שלך ולפרש אותה איך שהם רוצים. בלי הכשר למה שאמרת. הדיבור יצא ממך, אמרת. וזה גם מובן למה. אתה נמצא פה, דיברת, יצא ממך. אבל הדיבור של השם לא יצא ממנו, למה? כי לית אתר פנוי מיני. אין מקום פנוי מהשם. אז הדיבור של השם לא יכול לצאת מחוץ לקדוש ברוך הוא. כי אין מחוץ לקדוש ברוך הוא. בפרק רב ב' הוא אומר, בהגשת הנבראים מצד הצמצום, אבל כמו שאמר, מצד הדעת עליון, אז אין מקום שאין השם. אז הדיבור שלו לא יצא ממנו. ומה זה הדיבור שלו? זה הנבראים. ויות שהדיבור של השם לא יוצא ממנו, יוצא שהנבראים נמצאים בתוך הקדוש ברוך הוא. אז זה אמרנו, ובגלל זה יש שני דברים. מצד זה שדיבור אחד לא תופס מקום לגבי כללות כוח הדיבור, אז יוצא שהעולמות הם בעדר תפיסת מקום לחלוטין לגבי השם. הם מציאות, אבל הם לא תופסים מקום לגבי השם. זה כמו שאור הנר לא תופס מקום לגבי השמש. כמו שהנמלה לא תופס מקום לגבי. אבל מצד זה שלתתר פנוי מיני, והשם הדיבור שלו לא יוצא ממנו, יוצא שהנבראים נמצאים בתוך השם, אז יוצא מכאן שהנבראים הם לא רק בעדר תפיסת מקום, הם בטילים במציאות לגבי המקור. ויש עוד סיבה מדוע היש הוא בטל במציאות. זה הרבה יותר מגוף השמש, קרני השמש בשמש. כי סוף סוף קרני השמש יש להם מסף כפי שהם לעצמם. כשהם מתפשטים, הם מגיעים לעולם, לחלל העולם, אתה יכול להצביע, הנה קרני השמש, יש כאן מציאות. יוצא שגם שהם במקור והם בטלים לשמש, אבל זה מציאות שבטלה במציאות. אבל הנברא, למה הוא בטל במציאות? כי כל ההוויה שלו היא מדבר הוויה. זאת אומרת ככה, היש מצד הגדר שלו לא היה צריך להיות. היה עין. נכון? היה עין. והשם מיין עשה יש. זה חידוש. זה דבר פלא, חידוש, שמאפס השם עשה אחד. נכון? אז היש הזה שנברא מעין, מצד הגדר שלו לא צריך להיות. כי הוא לא היה. וזה שהוא נמצא בכל רגע, זה בגלל שהשם מחדש אותו בכל רגע. אז מה? היות שכל המציאות שלו היא חידוש, אז מצד הגדר שלו, היש הוא עין. והיות שמצד הגדר שלו היש הוא עין, אז הוא כל רגע חוזר להיות עין, אז גם כשהוא ישנו, הוא בטל במציאות. אז יש שני סיבות מדוע הוא בטל במציאות היש. א' כל, כי הוא תמיד במקור, כי אנחנו כמו קרני השמש, בשמש, לתתר פנוי מיני, ובכן אין שום דבר שיצא ממנו התברך. וגם עצם העובדה שלא היית, ופתאום התחדשת, ואתה צריך להתחדש כל רגע, ואם לא, אתה תחזור לגדר האמיתי שלך שאתה לא, אז גם כשאתה כן, אתה לא. אתה כן, אבל אתה לא מציאס. אמרתי לכם שיש מאמר של אדמור הרש"ב, מרש. יש הרבה מאמרים על אחדות השם, יש וידעת מוסקבה, של הרבי הרש"ב, מאוד נפלא, שצריך ללמוד את זה, מאוד נפלא. בפרק ד' אנחנו נזכיר אותו הרבה. ויש מאמר של הרבי מרש. ושם הוא מאוד מעריך מאוד בנקודה שמצד אחד העולם הוא כן מציאות, הוא לא דמיון, אבל זה מציאות שהיא לגמרי בטלה להשם. והוא במאמר הזה מוביל מהלך להסביר לך שכל היש הוא בעצם ביטוי של האור של האלוקות. למשל, הוא מביא דוגמה למה תרנגול בחצות לילה צועק קוקוריקו. אז הוא אומר ככה, המקור של התרנגול, הוא כותב, זה מלאך גבריאל. מלאך גבריאל. מלאך גבריאל נמצא בעולם הבריאה. ויש שם נשמות, יש גן עדן העליון. יש נשמות בגן עדן העליון. כתוב שכל חצות לילה יש דרגה בעולם באצילות שנקראת הגבורות דבינה. אל תשאלו אותי מה זה. וכתוב שהדרגה הזו יורדת לעולם הבריאה. ומלאך גבריאל, כל פעם שהגבורות דבינה יורדים לעולם הבריאה, הוא מאיר את כל הנשמות שבגן עדן להתעורר, כי עכשיו הקדוש ברוך הוא בא להשתעשע עמכם. יש כזה כל חצות לילה, גילוי בעולם הבריאה מהצילות, שבא בעצם להאיר את הנשמות שנמצאות שם. ומלאך גבריאל, אדמו"ר המרש מביא הוכחה שהוא המקור של התרנגול. אז הוא מסביר, זה לא שהוא המקור באופן ישיר. זה לא שהאור ירד ממלאך גבריאל בהדרגתיות מאלה ועלול, אלה ועלול, אלה ועלול, אלה ועלול, אלה ועלול, ובסוף נברא תרנגול. לא. היה שהוא ניתוק, יש מאין, לא משנה. אבל סוף סוף המקור של התרנגול זה מלאך גבריאל. ובכן שמלאך גבריאל בחצות לילה מאיר את כל הנשמות בעולם הבריאה, והוא המקור של התרנגול, אז התרנגול עושה קוקוריקו. אבל אתה יכול להיות שהוא עושה קוקוריקו, כי הוא החליט, הוא לא החליט. הוא עושה בעל כוחו, הוא לא מרגיש בעל כוחו, זה ככה זה. אותו דבר, הוא אומר שהדשא צומח. למה הדשא צומח? הוא אומר כי יש מלאכים שנקראים תשעים, כמו דשא. לפי זה אתה תוכל להבין גם מהמחזל שהתשעים נעשו קל וחומר בעצמם. שואל הרב מרש, דשא עושה קל וחומר? לא, זה לא הם, זה המלאכים. המקור של הדשא. ויות שמלאך עיקרו מידות, ומידות זה הצומח, זה כל הזמן צומח וצומח וצומח, אני יותר אוהב, יותר אוהב, יותר אוהב. אז המלאכים שהם נקראים תשעים, הם כל הזמן בצמיחה, והם המקור של הדשא בעולם הזה, ובכן הדשא צומח. אז אתה הולך ברחוב, אתה רואה קוקוריקו, איזה מלאך גבריאל עכשיו עושה בלגן בעבריה. אתה רואה דשא צומח, איזה המלאכים. וגבוה מעל גבוה, וגבוה מעל גבוה, עד שאתה מגיע למקור. אז כשאתה מסתכל על העולם ככה, אתה רואה שבכל העולם הוא אלוקות. רק ביטוי של האלוקות. אז זה, שם הוא מעריך מאוד, צריך ללמוד את המים מרד בברות השם. אז זה מה שאנחנו. אז השאלה היא, אם אנחנו הנבראים בתוך המקור, אם אנחנו כמוכר מהשמש בשמש, למה אינם בטלים בציות למקורם? למה אנחנו לא מתבטלים? למה אנחנו מרגישים יש בהרגשתנו? אז להבין זה צריך להקדים. זה פרק ד'.